דף כ"ח עמוד א', ארבע שורות מהרחבות למטה. ברחבות השניות. אנחנו למדנו במשנה, מחלוקת הנקמה ורבי יהודה, מתי נגמר זמן תפילת המוספים. רבנן אומרים כל היום כולו כשר למוספים. הם לומדים את זה כי גם בקורבנות לשיטתם היה אפשר להקריב כל היום. רבי יהודה חולק ואומר שזמן תפילת המוספים זה עד שבע שעות, למדנו בגמרא עד ועד בכלל, ולפי רבי יהודה גם רק עד אז היה אפשר להקריב את קורבן המוספים. אומרת על זה הגמרא, ושל מוספים כל היום, אמר רבי יוחנן, ונקרא פושע. מי שמחכה כל היום ומתפלל רק לקראת סוף היום את תפילת המוסף, נקרא פושע. אז קודם כל, ההגדרה של פושע, יש גמרא בדף ממג, שם הרש"י מבאר, זה לשון של עצלן, זה לא פשע. אבל איך שלא יהיה, אומר הפני יהושע במקום, למה הוא נקרא פושע? כי למעשה, בפועל, קורבן המוספים לא היה קרב כל כך מאוחר. לפי רבנן זה נכון, יכלו פוטנציאל להקריב קורבן מוסף כל היום. אבל נורמל לא היה קורה שזה היה נדחה אחרי שבע שעות. אז ממילא, אם הוא לא עושה בזמן, הוא נקרא פושע. מוסף לא בין ארבעים. מוסף זה קורבן המוסף, שהיו מביאים בראש חודש, בשבתות, ברגלים. היה קורבן המוספים, את הקורבנות שהיו מביאים כל חג. חוץ מזה, היה בנפרד, תמיד של בין ארבעים. זה היה כל יום, זה לא נוגע לחגים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, ואת הגמרא הזאת ראינו בדף כ"ז, היו לפניו שתי תפילות. אחת של מנחה ואחת של מוסף. מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. דהיינו אותו אדם שמסיבה כלשהי לא התפלל תפילת המוסף בזמנה, או בגלל שהיה צריך לצאת לדרך, או בגלל שהוא היה בשמחת תורה, או יום כיפור, ראש השנה, בזמן כזה שיכול להיות שתפילת שחרית לקחה הרבה זמן, והתעכבו עם תפילת המוסף עד שהגיע זמן המנחה. כרגע עומדים בפניו שתי תפילות, מנחה ומוסף. אומרת הגמרא, מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. למה? שזו תדירה וזו אינה תדירה. ויש לנו כלל תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אז אנחנו צריכים להקדים קודם את תפילת המנחה הקבועה, ואחרי זה את המוסף שהוא אינו תדיר. רבי יהודה אומר, מה? למה? אבל יש תדיר ושאינו תדיר. אז תדיר קודם. רבי יהודה אומר, מתפלל של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה. קודם הוא מתפלל את תפילת המוסף ואחר כך את תפילת המנחה. היי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אומר רבי יהודה שזו מצווה עוברת וזו מצווה שאינה עוברת. רבי יהודה לשיטתו, תפילת המוסף עד שבע שעות, מנחה עד לכל הפחות, לפי רבי יהודה יש לו עד פלג המנחה. אם הוא קודם מתפלל מנחה, אז סביר להניח שהוא כבר יאבד את זמן המוסף, כי הרי מנחה זה משש וחצי שעות, סך הכל יש לו חצי שעה. יכול להיות שעל ידי זה הוא יפסיד את המצווה של תפילת המוסף. אז אין לו ברירה, שזו מצווה עוברת, לא שאני חולק על הכלל של תדיר ושאינו תדיר. אבל פה לא תוכל לקיים את הכלל, כי אם תקיים את הכלל, תפסיד את תפילת המוסף. אמר רבי יוחנן... מה? הוא מכיר את עצמו, כמה זמן לוקח לו להתפלל. כן. מה? זה לא קצת. אם הוא הגיע כבר למצב שיש לו מנחה ומוסף, הוא כבר נמצא אחרי שש וחצי שעות לפחות. כל מה שנשאר לו 30 דקות, מי שלוקח לו כל כך הרבה זמן שחיס, מסתום הוא יודע שהוא יפסיד את המוסף. אמר רבי יוחנן הלכה, מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. קודם באמת מתפלל תפילת מנחה כי תדיר ושאינו תדיר, והלכה היא הרי כרבנן שמוסף זמנו כל היום, אז הוא לא מפסיד את תפילת המוסף. לכן להלכה, מתפלל של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף. וזו הלכה. ואנחנו, אתה אומר, לא עושים...
תורה,
אז נתחיל ככה. ראשית, אומר תופעות במקום הלכה מתפלל של מנחה, ואחר כך מתפלל של מוסף. מכאן, יש להיזהר ביום כיפור להתפלל תפילת שחרית קודם שש שעות ומחצה. דהיינו, קודם שיגיע שעת המנחה, דהים לו כן, היו צריכים להתפלל תפילת המנחה קודם. אז באמת תופעות אומר בתור דבר פשוט, שצריך להקפיד שקודם הוא יגמור את השחרית לפני שמגיע זמן המנחה, כי אם לא אומר תופעות בתור דבר פשוט, היה צריך להתפלל קודם תפילת מנחה, ואחרי זה תפילת מוסף. א', רגע, זה, אני אומר, זה מה שכותב תופעות. אז לא שאתה לא צריך, אומר, זה כתב תופעות. בא עכשיו, מביא תופעות ורי אומר, דהינו צריך. דהדק אמר שהתפלל תפילת המנחה קודם, היינו כשיש לו לעשות צרכיו, שלא יוכל להתפלל תפילת המנחה בזמנה, וצריך להתפלל שניהם מיד, כגון, שהיה לו ללך לסעודה גדולה כמו לנישואין, הוא מתיירא שמה יימשך בסעודתו, או שישתקר, ואז הוא יפסיד את תפילת המנחה. אבל, אם היה לו שהות, זה מה שאמרת כרגע, להתפלל אחר תפילת מוסף, תפילת מנחה, בזמנה, אין לו להקדים תפילת המנחה, אלא להתפלל כסדר, מוסף ואחר כך מנחה. כך אומר רי. למה? אתה אומר ברגל, איך זה מסתדר? אז יכול להיות שהכוונה היא כמו ראש חודש, שיכול להיות לו זמן של ניסויים ואחרי זה. חדומה, כן, שמחה כזאת, כי אומר, תדיר, אין מרבים שמחה בשמחה. באופן נורמל לא יכול ליפול לנו בתוך המועד עניין של שמחה. אין בעיה, אין בעיה. זה יכול לקרוא באמת. זה לכאורה תחילת הדברים. בהלכה, הרי לכאורה אנחנו לא נוהגים ככה. עכשיו צריך לדעת רק למה לא עושים ככה. אז באמת, מביא המחבר, היו לפניו שתי תפילות. אחת של מנחה זה נמצא בריש פיבה סעיף ד'. היו לפניו שתי תפילות, אחת של מנחה ואחת של מוספים. כגון, שאיחר מלהתפלל תפילת מוסף עד וו שעות. מוסיף הטור ומחצה, כי אנחנו עושים הרי רק אחרי שש שעות ומחצה. שהוא זמן תפילת מנחה, צריך להתפלל של מנחה תחילה, ואחר כך של מוסף. הגה, ומי הוא אם הקדים של מוסף יצא. אז לכאורה כתוב פה, כמו שתוספות אומר בהתחלה, בתור דבר פשוט, שקודם הוא צריך להתפלל תפילה ללא מחלוקות. צריך קודם להתפלל מנחה ואחרי זה מוסף. ויש, אומרים, וזה כוונת הרי בתוספות, דהיינו דווקא שצריך אתה להתפלל שתיהם, כגון שרוצה לאכול, ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה. אבל אם אין צריך אתה להתפלל מנחה, יכול להקדים של מוסף. הגה, ומי הוא אם הגיע מנחה קטנה, יתפלל מנחה תחילה. זה רק במנחה גדולה, לא במנחה קטנה. ויש מי שהורה, וזה נוגע אלינו להלכה, שאין עושים כאן בציבור להגים תפילת מנחה לתפילת מוסף, כדי שלא יטעו, ועל זה אנחנו סומכים. זאת אומרת, ביחיד, ודאי שהיה ראוי קודם להתפלל מנחה, ואחרי זה מוסף, כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. נכון שמי שרוצה יכול לסמוך על רי בתוספות, שאם יש לו זמן והוא יתפלל אחרי זה מנחה, אבל בדרך כלל זה לא קורה כך. רק בציבור, כיוון שאנחנו לא רוצים שיתעו לחשוב שמנחה קודמת למוסף, אז השאירו את זה על הסדר. לכן בשמחת תורה, בציבור קודם מתפללים מוסף, ואחרי זה מתפללים מנחה. לא, כל היום זמנה. להלכה פוסקים כמו רבנן. מנחה פוסקים... נו, עכשיו מדובר על מנחה קטנה, הגיע זמנה זה 9.5 שעות. שעתיים וחצי לפני שקיעה. אז יש דין שקודם מנחה ואחרי זה מוסף. זה אפילו לפי רי בתוספות, ככה נוקט המחבר. יש דין, כשהוא יכול. אבל פה יש לו תדיר ושאינו תדיר. אז זה הדין. כן, זה הדין. הציבור משנה את הדין, מחמת הציבור. ביחיד זה הדין. אומרת הגמרא. מספר את הגמרא רב זירא כי אבי חליש מגרסי הווהזיל ויתיב הפתחה דברבי נתן בר טובי, כשהיה חלש הוא לא יכל להיות שקוע בלימוד שלו, היה קשה לו להתרכז, הוא הלך וישב על הפתח של רבנן. מה הוא עשה שם? אמר, כי חלפי רבנן, אז איקו מקמיו, ואקבל אגרה. אני אקום לפניהם כשהם עוברים, ולכל הפחות אני אקבל שכר על זה שאני קם בפני תלמידי חכמים. הבן ירדה כבר שואל פה, תגיד, ממתי מותר לבקש שכר על מצווה? שכר מצווה בעיה על מלאיקה. מה זה ואקבל אגרה? אז פשוט אולי באמת לעתיד לבוא. אבל כנראה שאקבל אגרה, הבינו שזה הכוונה היא פה. אומר הבן ירדה, כן, תדע, הוא, רב זרע, היה יותר גדול מאותם חכמים שהיו עוברים במקום. היה זקן, אבל היה גדול מהם. וזה לפני משורת הדין שהוא צריך לקום בפניהם. מתי לא מקבלים שכר בעולם הזה על דבר שהוא מן הדין? לפני משורת הדין יש שכר בעולם הזה, אז הוא יכול לבקש שכר. נפק עתה רב נתן ברטובי, יצא אותו רב נתן ברטובי, שזה היה בית מדרשו. אמר לי, שואל אותו רב זרע, מה נאמר לך בי מדרשה? היום איזה הלכה התחדשה בבית המדרש? בשם מי? אמר לי, הכי אמר רבי יוחנן, אין הלכה כרבי יהודה דאמר אדם מתפלל של מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה, אלא הלכה קודם מנחה ואחר כך מוסף. אמר לי, שואל אותו רב זרע, רבי יוחנן אמרה? אמר לי, אין תנא מיני, חזר רב זרע על השמועה 40 זמנים. רבי יוחנן אמר, אין הלכה כרבי יהודה. אמר לי, חדה אילך או חדת אילך? האם זה פעם ראשונה שאתה שומע הלכה בשם רבי יוחנן, שאתה כל כך מתפעל וחוזר 40 פעם, או שזה חידוש בשבילך שרבי יוחנן הוא בעל המאמרה? אמר לי, חדת לי, זה חידוש בשבילי, משום דמספקה לי ברבי שוע בן לוי. אני תמיד ידעתי שרבי שוע בן לוי הוא בעל השמועה, ואם אתה אומר שזה רבי יוחנן, אז הוא חוזר על זה 40 פעם. כן, כל כך חלש, לא עייף, חלש. 40 פעם זה לא הרבה. יש את הוורד של הגוין, הגמור אומרת. מה אומרת? שהיו חוזרים על התלמוד 40 פעם, ואבי כמנח בכיסי. שואל הגוין, מה זה, למה זה מונח בכיס? אחרי שחוזרים 40 פעם, שמים בבוידים, זה מונח בארון, לא בכיס. אומר הגוין, כתוב, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה, כמו בכסף. אחרי 40 פעם שחוזרים, וחוזרים כל שעה ושעה, אז אפשר לזכור. אז זה כמנח בכיסי. גם אם לא, אז זה יכול להיות, אז ימצא כאותו סכום. אמר רבי שוע בן לוי, כל המתפלל תפילה של מוספין לאחר 7 שעות לרבי יהודה, שרבי יהודה אומר שזה עבר זמנו, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד אספתי, ממך היו. פשוט הפסוק מדבר בכלל בעניין אחר, שבזמן שהקדוש ברוך הוא משיב את שיבת ציון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, שאל תחששו שהגיעו לעם ישראל כל מיני אסופי שאינם יהודים, אלא נוגי ממועד אספתי, כל מי שהבאתי אלייך ממך היו, כולם היו מעם ישראל. אבל כוונת הפסוק, מפרש אותה רבי שוע בן לוי, שהכוונה היא נוגי ממועד. אדם נוגי זה מלשון שבר, אלה שמאחרים את המועד עליהם יש שבר. אומרת הגמרא, מה היא משמע דהי נוגי לישנא דתברא? ומי אומר שזה לשון שבר? כדי מתרגם רבי יוסף על הפסוק עצמו, תברא אתי על סונן דבית ישראל על דאחרו זמני מועדה דבירושלים. אז למעשה כמובן שזה לשון סגי נאור, שבר יבוא על סונאים של ישראל. למה? כי מאחרים את זמני המועד. הכוונה אצלנו לתפילת המוסף שנתקנה במועד. אמר רבי לזר, כל המתפלל תפילת שחרית, לא מוסף, לאחר 4 שעות לפי רבי יהודה, שאומנם זה גם ההלכה שעד 4 שעות זמנה, עליו הכתוב אומר, נוגי ממועד אספתי ממך היו. שואלת הגמרא, מהי משמע דהי נוגי לישנא דצער ההוא? דכתיב דלפה נפשי מתוגה. אז אני רואה שנוגה ותוגה זה לשון של צער. רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, בתולותי הנוגות והיא מר לה. שואל המהרש"א במקום, תגיד לי, למה כשמדברים על תפילת מוסף מתרגמים נוגי מלשון שבר, וכשמדברים על תפילת שחרית מתרגמים את המילה נוגי מלשון צער? אומר המהרש"א, למוסף אין תשלומים, זה שבר, אין לו תקנה. לגבי תפילת שחרית יש לה תשלומים, זה צער שהוא איחר את הזמן, אבל זה לא שבר, יש לה תשלומים. מספרת הגמרא, רב איבא חלש ולא עתה לפירקה דרב יוסף. רב איבא, אומר רשי שהוא היה אחד כנראה מן התלמידים המקורבים אצל רב יוסף, ורב יוסף היה ראש הישיבה בפומבדיטה, כפי שמבואר במסכת אוריות. רב יוסף, רבא, איך שלא יהיה, רב יוסף היה ראש הישיבה, והנוהג היה שהוא היה נותן דרוש בין תפילת שחרית למוסף בשבת. מה היו עושים? כולם היו באים מהבתי כנסיות לבית מדרש של רב יוסף, שם היו שומעים את הדרשה, וחוזרים לבית כנסת להמשיך תפילת המוסף. רביב החלש, ולא אתה לפרק עד רב יוסף. למחר כי אתה, כשהוא בא למחרת, ביי הביי, לענו חיידעתי דרב יוסף. הוא לא רצה שהוא יקפיד עליו. למה הוא לא בא לדרשה? אז אמר לי, מה איתה מלוא את אמר לפרקה? למה כבודו לא הגיע לדרשה? אמר לי, דהבי חליש לי ביי ולא מצינה. היה לי רעב, והיה לי, הייתי תשוש, לא הייתי מסוגל לבוא עד למקום הדרשה. אמר לי, אמר לי, לא טעם תמידי ועתי, תווה איתה אוכל משהו ובא. אמר לי, לא סבר לה, אמר לי, עד אמר אבונה, עד אמר אבונה. אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המוספים, והדרשה יראה לפני תפילת מוסף. אמר לי, בא אלה למר לצלוי אצלות עד המוספים ביחיד, ואחרי זה ולי תומידי ולמייתי. היית מתפלל מוסף לבד ובא אחרי האוכל. אמר לי, ולא סבר לה, אמר לי, עד אמר רבי יוחנן, אסור לו לאדם שיקדים תפילתו לתפילת הציבור, והציבור לא יתפלל, הוא עדיין מוסף. זה הדגש ברשי שרב יוסף היה ראש הישיבה, והדרשה הייתה, מה זה מעניין אותנו? הדרשה הייתה בין שחרית למוסף, והציבור עוד לא התפלל מוסף, כדי לדעת את המקרה. אמר לו, אומר לו, הבא אליו יתמר עלה, אמר רבי אבא, בציבור שאנו. מתי אסור להתפלל מוסף לבד? כשאדם נמצא ביחד עם הציבור, אבל כשהוא לבד הוא יכול להתפלל. אומרת הגמרא, ולית הלכתה, לא כרבונה ולא כרב שם לוי. דהיינו, לא כרבונה אדם הרן, שרבונה אומר שאסור לטעום כלום קודם תפילת המוסף, מותר לטעום. כדי רב שיהיה בלוי, דמה רב שיהיה בלוי, כיוון שהגיע זמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שיתום כלום קודם שיתפלל תפילת המנחה, ולהלכה אנחנו פוסקים בסימן ריש למד ב' סעיף ב', שמותר לו לטעום משהו לפני התפילה, על מנת שהוא יהיה יכול להתפלל ולהתרכב בשעת התפילה. האמת, מה? מדובר על שני מקרים. יש דין של תפילת המנחה ויש דין של מוסף. למה? כי הוא לא חשש... למה? הבעיה היא שיגרר באכילה. להלכה אין לנו בעיה, כי להלכה דין שמותר לאכול. השאלה היא כמה מותר לאכול. להלכה כתוב שמותר לאכול מאוד מעט. מותר לאכול פירות, אפילו קצת לחם, אבל לא כדי שיעור סעודה. האמת היא שההלכה הזאת היא המשנה ברורה שם, אני לא רוצה לעכב כמו שהזמן לא לרשותי, אבל למעשה זה משנה ברורה שנמצא בריש פי וב, סעיף ג'. שם המחבר באמת כותב שמותר לטעום, אבל לא כדי שיעור סעודה. לכאורה זה פלא עצום השיטה הזאת. הרי צריך לעשות קידוש. אחרי שחיס הוא מתחייב מיד בקידוש. אין קידוש אלא במקום סעודה. ואסור לו לאכול סעודה. מה הפתרון? אבל מדובר אחרי שחרית. אבל כתוב שמותר. אומר המשנה ברורה, מה ארפין? כתוב שהוא ישתה יין בשיעור כוס. וכוס יין זה שווה לסעודה. עד כדי כך הוא מביא שאם לא מצוי היין, אז על אותו קידוש שהוא עושה, שישים שם שיעור רביעית, ואם הוא שוטט, הוא עושה הרי קידוש, ואם הוא שוטט הרביעית הזאת, זה נחשב כסעודה.
זה פתרון לכל...
כן, פתרון קבוע, לא בתור... ואף על גב דלאחר תפילת שחרית כבר נתחייב בקידוש, מביא המשנבור לסעיף קטן זין, ואסור לאכול ולשתות מקודם, ואין קידוש אלא במקום סעודה, יש לומר... דדי, כשישתה כוס יין אחר הקידוש, וגם זה מקרי סעודה. או, כשאין לו יין כל כך, יש לסמוך על הפוסקים, דסביר עלי דדי, כשישתה כל הכוס יין של קידוש, שמחזיק רביעית, זה זהו מקרי גם כן קידוש במקום סעודה. שאלה צריך לשאול, אלה שעושים שהכל. איך הם יסתדרו? לא יודע. בתי, בראש השנה? כל הישיבות. כל הישיבות עושים. חוץ מהבעל תוקע, כולם אוכלים. כן. אבל שם אוכלים באמת מזונות. שם... כן. כנראה, אדם מצלבים. למה? עושים מזונות בשיעור. מזונות כן אפשר. כתוב שעל ידי מזונות יכול לצאת. שם כתוב, בגלל שמעריכים כל כך בתפילה, אז כבר מותר. יש נידון שלא לצום, עד חצות, אז ממלא. שמחת תורה גם עושים ככה. מה? נהגו שלא. לא כתוב ש... ככה מובא במתי אפרים, שלא ישתה. הולך לטבול בזמן הזה. כהנים, אם הם רוצים לעלות לדוכן, הם לא שותים יין. מותר גם לסתם מהציבור, מי שרוצה, מותר אפילו להתענות בראש השנה, זה לא עבירה. זה חידוש, אבל זה לא עבירה. בראש השנה מותר לקבל עצמו תענית. בראש השנה כתוב מצד אחד זה, אבל זה זמן של דין. אומרת הגמרא, לא אומר הלכות, אומר מה כתוב, להלכה צריך לשאול. אומרת המשנה, רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש ובזיעתו תפילה קצרה. אמרו לו, מה מקום לתפילה זו? מה הטיבה של תפילה זו? אומרת הגמרא, אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא יערה דבר תקלה על ידי. פשטות שלא יערה דבר תקלה על ידי, שאני לא אגיד דבר כזה שיצא שלא כהוגן. אבל יש שמזהרים שהבעיה היא בתלמידים, לא ברב. לפעמים התלמיד שומע דברים אחרים ממה שהרב אמר לו. שלא יערה דבר תקלה על ידי. על ידי מה שאני אמרתי, יבוא מישהו ויגיד ששמע ממני דבר שאני לא אמרתי. כמו כן, וביציאתי אני נותן הודעה על חלקי ששמני בין יושבי בית המדרש. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בכניסתו מה הוא אומר? המילים האלה בגמרא זה מובא כמחלוקת הראשונים. בכניסתו מה הוא אומר? הרמב״ם לומד שזה חובה. לא כתוב בכניסתו מה היה אומר, אלא כתוב מה הוא אומר, דהיינו מה מוטל על כל אדם לומר בכניסתו לבית המדרש. לעומת זה השיט המקובצת פה ועוד, הם אומרים שזה רשות. אם הוא רוצה, מה הוא אומר? אבל ההלכה מביא המחבר שבאמת צריך להתפלל תפילה לפני הלימוד ותפילה לאחר הלימוד. יהי רצון לפניך השם אלוקי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, כפי שדיברנו, או טעות שלו, או טעות התלמידים. ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. לפי רש"י, זה גוש אחד. שלא יקשל בדבר הלכה, וכתוצאה מזה שיקשל, ישמחו בי חבריי על כישלוני. המהרש"ל לומד את זה כשני דברים. א', ולא יקשל בדבר הלכה. ב', וישמחו בי חבריי, שזה אחד ממחת הדרכים של קניין התורה. כמו כן, ביציאתו מה הוא אומר? סליחה, ולא אומר, שמחת התלמידים. חלק מלימוד התורה זה הדין של השמחה, זה גם ההמשך. ולא אומר, אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, אני לא אתעכב עכשיו. אבל צריך להבין, הרי כבר אמר, שלא יקשל בדבר הלכה, זה כולל טהור ותמא, תמא וטהור. הבן יהוידע מעריך בזה. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. או שאני אקשל בשמחה, או, כמו שאמר שאומר, ואשמח בהם בדברי התורה. או בדיבוק התלמידים. למה? יש לפעמים, ניתן לך דוגמה, יש מקרה שאדם אומר טהור טמא ועובר על איסור דאורייתא. איך זה יכול להיות? אדם שאומר על אישה טהורה שהיא טמאה ואוסר אותה לבעלה, עובר על איסור דאורייתא. חוץ מבודדים מהפויסקים, פשטות הוא עובר על איסור דאורייתא. במיוחד אם זה היה בזמן עונתה. זה טהור טמא, טמא טהור. כמו כן, ביציאתו מה הוא אומר? מודה אני לפניך השם אלוקי ששמת חלקים מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקים מיושבי קרנות. שאני משכים והם משכימים. אני משכים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. ידוע שהעולם שואל. ואני לא פגשתי עוד מישהו שעובד בחינם. מה זה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? מי שעמל מקבל שכר. אין עבודה בלי שכר. אז הרילם אומר, כמו אותו סנדלר, היה סנדלר, שני סנדלרים, אחד ליד השני. אחד היית בא אצלו, עושה סוליה 20 דקות. מכונות החדישות, מכניס תנל, 20 דקות אחרי זה דבוק, ברזל, אתה מקבל תנל 15 שקל. לידו היה אדם שעוד לא התקדם עם הקדמה. אצלו סוליה זה יומיים. עד שהוא חותך, מזמין את האורות, מדביק, אחרי זה שם את זה עם ה... כן, מחזק את זה וכו'. אחרי יומיים הוא בא אליו, כמה זה? 200 שקל. תגיד, נפלת הראש 200 שקל? אצלו זה 15 שקל. ולא, אדוני, א', פעם ראשונה זה לא נחתך טוב האור. אחרי זה אל תשאל מה היה לי עם הדבק. ואחרי זה התייבש לא נכון. יומיים עבדתי. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. על העמל לא מקבלים שכר, מקבלים שכר על התוצאה, על העבודה. אנו עמלים, גם אם אתה לא מבין, גם התאמצת, ניסית עוד פעם, זה לא הלך, עוד פעם. התברר בכלל שהוא טעה בהבנה שלו. אבל יש שכר על עמל התורה. הבן ידע מדקדק עוד יותר מזה. פשטות הלשון פה משמע שמקבלים שכר בעולם הזה. הוא אומר, איזה שכר מקבלים? הרי שכר מצווה אין לנו בעולם הזה. הוא אומר שעמל התורה זה השכר. המתיקות של התורה זה השכר. מאיפה הוא מדקדק את זה? כתוב, הם עמלים, אני עמל ומקבל. לא כתוב, אני עמל ואקבל לעתיד לבוא. הוא מקבל שכר, העמל, זה השכר שלי פה. אני רץ והם רצים. זה גם יסודות, הזמן לא... הרבה אפשר להאריך פה. אני רץ והם רצים, העולם הזה זה ריצה. העולם הזה זה ריצה, צריך לדעת. אם אתה עוצר באמצע, אתה מפסיד בתחרות. פה זה בזמן שרצים כל היום. אני רץ לחיי העולם הבא, פה לא מתאמקים, זה פרוזדור, בדרך. והם רצים לבאר שחת. תנו רבנן. כן, כן, ודאי. אומרים את זה גם בסוף התפילה, סתכל תחילת הגמרא, מובא גם בסידורים. זה אומר ביציאתו מבית המדרש. ש... אני מקבל שכר תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. פשטות רבי אליעזר, מדברים על רבי אליעזר בן הורקנוס, עליו שזה לא מתאים לנו גם עם הגמרא שמספרת על הפגישה במנחות בין רבי עקיבא לרבי אליעזר הגדול בזמן הנידוי. יותר קל אולי להבין כמו שמביא פה רבי קיוויגר בגיליון השף, והוא סומך את זה על משנה בדרך ארץ, שהכוונה היא לא לרבי אליעזר אלא לרבי אלעזר בן עזריה. אז כשחלה רבי אלעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים ונזכה בהם לחיי העולם הבא, תן לנו את הסוד. מה יש? באמצע הדרך זה לא ראיה, אבל אתה עכשיו בסוף הדרך. כשאדם נמצא בסוף הדרך, הוא יכול להגיד לך מה נראה לו היום, מה הנכון, איזה שיטה הייתה נכונה. אז תאמר לנו, מה הדרך? למדנו אורחות חיים. אמר להם, והמהרש"א, אני מקצר מאוד, אבל המהרש"א מסביר שהוא ענה להם תשובה על ג' יסודות העולם. מה? היזהרו בכבוד חברכם, זה גמילות חסדים, עמוד החסד. כמו כן, ומינו בניכם מן ההיגיון והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. פשטות זה גוש אחד, רש"י מסביר את זה בשני דרכים, איך שלא יהיה מדובר פה על עמוד התורה. לא תרגילום במקרא יותר מדי דמישום דמשך, לשון אחר משיחת ילדים. הכוונה היא, בלי להתעכב יתר על המידה, הביאור הוא שלפעמים מלמדים מקרא בלי משנה וגמרא, דהיינו בלי דרשות חז"ל. ואם לומדים את הפסוקים בלי דרשות חז"ל, אז הגמרא בסנהדרין קורא לזה אפיקוירס. תיזהרו שאם אתם תלמדו את המקרא בלי ללמד את עומק המקרא, אלא כשיחת הילדים, אז אתם יכולים להביא אותם לקלקול רב. אלא מה תעשו? תיקחו והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים. מה התועלת? אומר המהרש"א, מדובר פה על איזה ילדונצ'יק. מה עובר שהוא בא לבית המדרש? הוא לא מבין חצי מהדברים, גמרא, משנה, הוא בקושי יודע מקרא. אבל גם אם הוא לא מבין את הלימוד, הוא מקבל דרך ארץ, הוא מקבל מידות טובות. אז עדיף הוא שיבום בין ברכי, שישבו שם על הברכיים, כדי שיקבלו מידות טובות. כמו כן, וכשאתם מתפללים עבמוד העבודה על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, איזו עבודה שהיא בלב, אומר רש"י, לא כאן, זוהי תפילה, דעו לפני מי אתם עומדים ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא. מספר את הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי נכנסו תלמידיו לבקרו, כיוון שראה אותם התחיל לבכות. מה קרה רבי יוחנן? ראית את התלמידים, למה צריך לבכות? ואם צריך לבכות, למה לפני שרואים את התלמידים לא בוכים? אם הוא בוכה כי הוא עוזב את העולם הזה, אז מה עובר התלמידים? אומר הבן יהוידע, רבי יוחנן בן זכאי רואה את אותם תלמידים שכבר פעם אחת לקחו אותו לקבורה. הרי רבי יוחנן היה בזמן החורבן, והוא יוצא שם מפני הבריונים כמת. אז רבי יוחנן רואה את אותם תלמידים שלקחו אותו, אבל פעם שעברה זה היה כאילו, ועכשיו הם באים לקחת אותו באמת. אז הוא מתחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימני, פטיש החזק. זה נשמע לנו סתם מילים. מסביר המהרש"א, נר ישראל. נר ישראל במצוות, כי נר מצווה ותורה אור. עמוד הימיני, שתי עמודים היה, יכינו בועז בבית המקדש. סליחה, למה הוא נקרא עמוד הימני? כי הרי הוא אמר, תן לי יבנה וחכמיה. הוא הציל את התורה בעם ישראל. עמוד הימיני, עמוד התורה, עמוד הימיני במקדש. פטיש החזק, כפטיש יפוצץ סלע, כתוב על דברי תורה. מפני מה אתה בוכה? יש לך את כל המעלות האלה, אז מה אתה בוכה? אמר להם, ונפלא מאוד לפי הבן יהוידע התשובה שלו, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי. אתם זוכרים את הטיול הראשון שלנו עם המיטה של המתים? לפני מי לקחתם אותי? לקיסר, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם עושרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיטתו מיטת עולם. יותר מזה, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אתם לא זוכרים מה עשינו? אף על פי כן הייתי בוכה. אתם זוכרים איך יצאנו? כל הלוויה בכתה. על מה בכיתם? על המת או על מה שיקרה עם החי? ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, אחרי המוות מי יתקן את מעשיי? ואם עושרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, לא כולם מובטח להם חיי העולם הבא. ואיני יכול לפייסו בדברים, אחרי המוות אין תפילה, ולא לשחדו בממון, אחרי המוות אין צדקה, ולא עוד, אלא שלפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיזה דרך ואיזה מוליכים אותי, ולא אפקה. כשהייתי צעיר אני זוכר שראיתי, רציתי לבדוק היום ושכחתי, בלב אליהו של הרב דסלר, בקרחים הישנים, לא כמו שמציעים את זה היום, היה קרח אחד של המועדים, הלב, לא, בלב אליהו, סליחה, של רבל אלופיאל. אז בלב אליהו היה פעם, זה היה מחולק בראשית שמות ויקרא דברים, והיה קרח אחד של מועדים. בכל אופן, בקרח של המועדים היה קובץ שיחות לחודש אלול. שם הוא דיבר על הגמרה הזאת. הוא שאל, מה זה הוא לא יודע לאן מוליכים אותי? רבי יוחנן בן זכאי לא יודע לאן מוליכים אותו? על מי הוא צוחק? זה יכול להגיד נר ישראל, עמוד הימני, הפטיש החזק, הוא לא יודע מי הוא. אומר שם הלב אליהו, אומר ככה, למעשה לאדם יש בחיים צומת דרכים. יכול להיות שזה קרה כשמינו אותו לראש הישיבה, היה לו אפשרות להיות ראש הישיבה או לצורך העניין דיין, יכל לעסוק בגמילות חסדים, היה לו צורכי ציבור, ויכול להיות שהיה צריך בכלל לשבת ולעשות פעולה אחרת. הוא בחר בדרך הזאת. אומר על זה רבי יוחנן בן זכאי, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. לא עכשיו, הדרך הראשונה שבחרתי, למדתי, הכל אמת, אבל בחרתי בדרך שזה היה הדרך שלי, זה היה רצון השם שאני אעשה, אולי הייתי צריך לעשות תפקיד אחר. ואיני יודע באיזה דרך לעתיד לבוא, שם זה עולם האמת, שם יגידו לי האם באמת בחרת את הדרך הנכונה או שמה טעית בדרך, אחרי זה המשכת במסלול מצוין, אבל כל הדרך היא דרך של שגיאה. בכל אופן, אמרו לו רבינו ברכינו לפני המוות, רבי תן ברוכה. אמר להם, מרצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן? רבי, לפני המוות אי אפשר לשחרר כמה מילים טובות? מה, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם? אמר להם, ולוואי אם תגיעו לזה, אתם מסודרים. למה? תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא איראני אדם, ממי הוא מפחד? ואם אדם יגיע למצב שמורה שמיים כמורה בשר ודם, אז הוא לא יבוא לידי חטא. אם הוא לא יבוא לידי חטא, הכל מובטח לו. בשעת פטירתו אמר, פנו כלים מן התומה שלא יתאמו במת או אל המת, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. העניין כבר אומר, למה חזקיהו בא ללוות אותו? רבי יוחנן בן זכאי תיקן כמה תקנות גדולות בעם ישראל, חזקיהו תיקן כמה תקנות גדולות בעם ישראל, אז חזקיהו בא ללוות אותו למקום שלו של מתקני התקנות. אומרת המשנה, רבן גמליאל אומר, בכל יום ויום מתפלל אדם 18 ברכות, כפי שאנחנו עושים. רבי יהושע אומר, מעין 18, הגמרא תסביר מה זה מעין. רבי עקיבא אומר, בא לנו לשכוח שמדובר בזמן שתורה שבעל פה לא נכתבה בכתב, כי דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם. רק לימים ברבי הקדוש וחידש את לעשות להשם הפרו תורתך, והעבירו את התורה שבעל פה לתורה שבכתב. רבי עקיבא אומר, אם שגורה תפילתו בפיו, הרי הכל על פה, אם הוא לא מתבלבל, מתפלל 18 כסדר שתקנו אנשי כנסת הגדולה, ואם לאו מהן 18. רבי אליעזר אומר, העושה תפילתו קווה עם תפילתו תחנונים, הגמרא תסביר שני פירושים. רבי יהושע אומר, ההולך במקום סכנה ומי שהולך במקום סכנה פטור מתפילה. בכל זאת מה הוא מתפלל? כי הרפורט הוא בזמן סכנה, אז מתפלל תפילה קצרה, לא מדין שחרית, מדין כך מביאים פה הראשונים, לא בגלל תפילת שחרית, בגלל שהוא במקום סכנה. ואומר רשע השם את עמך את שרית ישראל בכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך. הגמרא תסביר שני פירושים, מה זה פרשת העיבור? ברוך אתה השם שומע תפילה. הדין הוא שאדם שמתפלל כפי שמבואר בהלכה, ונראה את זה בהרחבה בדף למד, צריך שיכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל. ואם הוא בארץ ישראל, כנגד ירושלים, ירושלים, בית המקדש, מקדש, קודש קודשים, קודשים, כנגד הכפורת. היה רוכב על החמור, ירד והתפלל, יכוון את ליבו, צריך לעמוד הרי כדרך המלאכים, רגל לרגל, אז הוא לא יכול להתפלל על החמור. זה בשעת לא, היה רוכב על החמור, סתם. זה פשט ליטאי, חסידים יסבירו אחרת, לפי הליטאים זה הכוונה. ככה הסבירו את תחילת המסכת, שהוא קבעו חברוסה, ליטאי וחסיד אישר. התחילו ללמוד, הליטאי אומר לו, ממתי קוראים את שמה בערבית? הוא אומר לו, מאימוסי קוראים את שמה בערבית. מפחד השם, מאימוסי. אז גם פה, החסיד היה רוכב על החמור ועל החומריאס. הוא רוכב על החומריאס שלו. אז עכשיו הוא הולך לקבל את פני השכינה, ירד והתפלל. ואם אינו יכול לרד, יחזיר את פניו. ואם אינו יכול להחזיר את פניו כנגד ירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים. היה מהלך בספינה או באסדה, הכוונה ברפסודה, שוב אי אפשר לעמוד שמה, אי אפשר לכוון, אלא אם הוא יושב, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים ומתפלל, הוא גם לא מכיר את הרוחות. שואלת הגמרא, אני 18 כנגד מי? יש לנו 18 ברכות. כנגד מי תקנו 18 ברכות? אמר רבי הלל ברייד רב שמואל בר נחמני, כנגד י"ח הזכרות שאמר דוד, בעבו להשם בני אלים, עבו להשם כבוד ועוז, עבו להשם כבוד שמו 18 פעמים. למה דווקא כנגד זה? כי יש גמרא במסכת ראש השנה בדף למד ב', הגמרא אומרת שהשלוש פסוקים הראשונים מכוונים כנגד אבות גבורות וקדושת השם, שלוש הברכות הראשונות של 18. אז לכן תקנו על זה הדרך את ההזכרות שבפרק כ"ט. רב יוסף אמר כנגד י"ח הזכרות שבקריאת שמה, 11 פעמים אומרים י"ק ו"ק ו7 פעמים אומרים אלוקים. אמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בלוי כנגד 18 חוליות שבשדרה. מה הקשר? כי הרי כתוב כל עצמותי תאמרנה, והשדרה זה הגוף שמחזיק ומעמיד את האדם, ואדם צריך לדעת שהוא צריך להתכופף לפני בוראו, וצריך לשאול את הרופאים איזה 18 מדובר, מכיוון שיש הרבה יותר מ-18 עצמות שם. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בלוי, המתפלל צריך שיכרע במקומות שקוראה, כמובן עוד נדבר, עד שיתפקקו, יבלטו כל חוליות שבשדרה. אולי אמר עד כדי שיראה איסר כנגד ליבו, כשהוא מתכופף יש לו קמת מלמעלה ומלמטה, כשיש כזה גודל שיכול להחזיק איסר, סימן שהוא הגיע לכיפוף הנכון. רבי חנינה אמר, וכך מובא בהלכה, כיוון שניינה ראשו שוב אינו צריך. אמר רבה, והוא דמצער נפשי ומיך זקמן דקרה, זקן או חולה, אבל אדם בריא צריך עד שיתפוקקו חוליותיו. המת מנסר, צ'יסר אבי. שואלת הגמרא, תספור, תגיע ל-19. אמר רב לוי, ברכת הצדוקים ולמלשינים אל תהי תקווה. ביבנה תקנו, עדיינו בזמן רבן גמליאל דיבנה, כ-500 שנה בכלל לאחר אנשי כנסת הגדולה, אני חושב 500-400, איך שלא יהיה, תקנו אז את התפילה. אומרת הגמרא, כנגד מי תקנו? אבל הרי למדנו שכל דבר יש לו מקור. אמר רב לוי לרבי, לברדר ושמואל בן נחמני שלומד את זה, ממה שנאמר, הבו להשם בנעילים כנגד כל הכבוד הרעים. יש שם אומנם לא י' כ' ו' כ', אלא א' למד כל, אבל כנגד השם כל תקנו. לרב יוסף שאומר שזה כנגד ההוויות שבקריאת שמה, כנגד אחד שבקריאת שמה שמכוון גם כלפי בורא עולם. ולרבי תנחום אמר בשם בלוי כנגד חוליה קטנה שבשדרה, הוא מבואר שזוהי עצם הלוז המפורסמת שנשארת ולעתיד לבוא, ממנה חוזר גופו של האדם. תנו רבנן, שמעון הפקולי היה מוכר צמר גפן, הסדיר יוחד ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה. מה זה הסדיר? שכחום וחזר ותיקן. זאת אומרת, אנשי כנסת הגדולה 500 שנה קודם אמרו נוסח, היה גלויות, היה חורבן הבית, היה קשה, אנשים איבדו את הנוסח, הוא החזיר את הנוסח המדויק של התפילה. אמר להם רבן גמליאל, חכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים למה? כי הרמב״ם אומר בהלכות תפילה פרק ב' הלכה א', שבאותו הזמן בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים, והיו כאלה שמסיטין את ישראל כנגד אביהם שבשמיים, לשוב אחר השם. ואז הלך רבן גמליאל והחליט לתקן תפילה מיוחדת כנגד אותם מסיטים. יש בפשטות אומרים שזה היו הצדוקים האלה. עמד שמואל הקטן ותקנה. למה? כי להגיד נוסח אפשר להביא מחבר טוב שיודע להגיד את את המילים יפה, אבל אנחנו צריכים שייחד בזה את כל הייחודים, כמו שאנשי כנסת הגדולה הכניסו את כל הבקשות לתוך הנוסח, שאנחנו אפילו לא יודעים מה זה, אבל אנחנו יודעים שהכל מונח בפנים. ממילא שמואל הקטן, שהגמרא בסנהדרין י"א אומרת שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה אלמלא שהדור שלו אינו היה ראוי לכך, אז שמואל הקטן מסדר את התפילה. אומרת הגמרא, לשנה אחרת הרי שוב הדברים לא נכתבו, שכחה והשקיף בה שעתיים ושלוש שעות. הוא שכח את הנוסח. לא כל יום, לא כולם ידעו את הנוסח, לא ידעו את הנוסח, אז אמרו עוד בעל פה, ולא נכנס עדיין שגרת התפילה. ואפילו שמואל הקטן לא שמע את זה. שנה אחרי זה מכבדים אותו להיות שליח ציבור, הוא לא זוכר. מה פירוש? אמרו כל יום את התפילה, אבל הנוסח היה משובש. תיקח היום שני סידורים, תסתכל אם הנוסח תואם. היום. אז גם אז לא היה נוסח אחיד. היה בעיה, היה גלויות. עם ישראל יצא לתפוצות ונאבדו דברים. הצרות גרמו להם להרבה שכחה. ושלוש שעות הוא מנסה להיזכר ולא זוכר את הנוסח המדויק. ולא העלו, לא הורידו אותו מעמוד. למה קוראים לזה לא העלו? מסתום הרי, כיוון ששליח ציבור צריך לעמוד למטה. ממעמק עם קרתיך השם, אז ולא העלו אותו. המי לא העלו, ואמר רבי יהודה, מרב תאה בכל הבחות כולן הם מעלים אותו. בברכת הצדוק אם מעלים אותו חיישינן, שם אמינו, אנחנו חוששים, אולי הוא אפיקוירס, הוא צדוקי, ולכן הוא לא רוצה לקלל. שאני שמואל הקטן, תהיו תקנה. אומרת, תודה. וניחו שתיל מהדר בי, אולי הוא התקלקל, היה קודם צדיק, עכשיו התקלקל. אמר הבא, גמיר את תו הלא הבבישה, אדם טוב לא נהיה רע. אומרת, מה ולא? והכתיבו ושוב צדיק מצדקתו ועשה עוול. עונה גמר, הוא רשע מעיקרו. אבל צדיק מיקרו לא. אומרת הגמרא, ולא? ואתנן אל תאמין בעצמך עד יום אותך, שרי יוחנן כהן גדול. שימש בכהונה גדולה 80 שנה. אי אפשר להבין את זה. ולבסוף נעשה צדוקי. מי זה בכלל יוחנן? אז קודם כל מינימום בן 100. מינימום. לפני גיל 20 הוא לא התחיל להיות כהן גדול. מינימום בן 100. אם לא, בן 110 ו-120 ולא יודע אם לא 180. למה? כי הגמרא מביאה, אמר אביי, הוא ינאי, הוא יוחנן. עוד לפני זו היה ינאי המלך שהרג לחכמים שהרשיע, ולימים נעשה יוחנן. רב אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד. אומרת הגמרא, ינאי רשע מעיקרו ויוחנן צדיק מעיקרו. אני חלה אביי שאומר שבאמת הוא היה רשע והצדיק, אז אפשר להבין איך יוחנן נהיה צדוקי. אלא לרב שאומר שצדיק מעיקרו, קשיא, הרי אתה טוען שצדיק מעיקרו, הנה יוחנן כהן גדול 80 שנה נכנס לפני ולפנים, 80 שנה מחפר על עם ישראל בקודש הקודשים, 80 שנה עומד בראש הגיליונות, וסופו של דבר נעשה צדוקי. זה רק מראה שהצדוקים לא היו קטלקניס באגמה. חושבים שצדוקים זה היה מה בכך. אומרת הגמרא, זה כמו המשכילים לפני 200 שנה. זה לא היה סתם אנשים, זה אנשים שעדו שס ופוסקים. אמר לך רב הצדיק מקרון נמי, דיל מהדר בי. יהיה אחי! המי לא עסקו. אם אתה אומר שגם צדיק יכול להתקלקל, למה לא העלו את שמואל? שאני שמואל הקטן דהתחיל בה, הוא התחיל את התפילה. דאמר, רב יהודה אמר, ויתם הרב שיוע בלוי, לא שנו שלא התחיל בה, אבל התחיל בה גומרה. וכיוון שהוא התחיל, אז הוא רצה לקלל, רק הוא לא זכר את הנוסח. אחד כזה לא צריך לסלק. אומרת הגמרא, אגב, גררה. אנחנו למדנו בגמרא שתקנו 18 ברכות, שאלנו כנגד מי. שואלת הגמרא, אני שבע דשבת כנגד מי? למי תקנו את השבע של שבת? אמר רב חלפה בן שאול, כנגד שבע קולות שאמר דוד על המים, שביניהם הרי דוד המלך אומר עטוף את הראש. הרי דוד המלך אומר שם כל השם בכוח, כל השם באדר, ושם מוזכר כל השם יחיל מדבר, דהיינו על מתן תורה. ומכיוון שהוא מדבר על מתן תורה, ומתן תורה היה בשבת, אז תקנו שבע לשבת, שלוש לפני, שלוש אחרי, וקדושת היום. אומרת הגמרא, אני תשע דראש השנה כנגד מי, שלוש לפני שלוש אחרי, ומלכויות זיכרונות ושופרות. אמר רב מצחק דמין קוטריגין, כנגד תשע אזכרות שאמרה חנה בתפילתה, דאמר מר, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. מה זה נפקדה? ביום הדין היא קיבלה את הזה שהיא תהיה בהיריון. זה לא שהיא ילדה באותו היום. כתוב אצל שרה, מתי ילדה? כעת חיה, חיה בפסח, נתן להם מצות. אומרת הגמרא, הנה 24 תתענית כנגד מי? ה-24 ברכות שומרים בתענית, 18 ועוד 6 כמבואר במסכת תענית. אמר רב חלבו כנגד כבדה לדרננות שאמר שלמה, בשעה שהכניס ארון לבית קודשי הקודשים, שם אמר רינה, תפילה, תחינה. אומרת הגמרא, יחי, כל יום הנמין אמרינו, למה רק אז? למה רק בתענית? אימא תמרינו שלמה ביום הדרחמי. הננמי ביום הדרחמי אמרו לו, למה זה היה יום הדרחמי? פיתחו שערים, הרי דפקו שערים זה בזה, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך. או לפי המדרש בילקוט, הוא עשה ארון 10 עמות, והפתח היה 10 עמות, לא יכל להכניס, ביקש נס שהפתח יזוז. אומרת הגמרא, פשוט אומר מעין 18, כל יום אדם מתפלל. מהי מעין 18? רב אמר מעין כל ברכה וברכה, אתה חונה לאדם דת, ברוך אתה השם חונה לדת, השיבנו אבינו תן ברוך אתה השם וכו'. ושמואל אמר, אבינינו השם אלוקינו לדת דרכך, אתה חונן, ומולת לבבינו ליראתך, שיבנו, ותסלח לנו, סלח לנו, להיות גאולים, ראה בעוניינו, ורחקנו מכאבינו, רפאינו, ודשינו בנאות ארצך, ברך עלינו, ונפוצתנו מארבע תקבץ, תקבץ שופר, מקבץ יצחה מו ישראל, והטועים על דעתך ישפטו, השיבה שופטינו. יש ברש"י שני פרושים, ועל הרשעים תניף ידך ולמלשינים, וישמחו צדיקים בבניין עירך על הצדיקים ועל החסידים, ובתיקון היכלך ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ובצמיחסקר לדוד עבדך ובחתנר לבן ישי משכרך את צמח דוד עבדך מרת הצמיח, תרם נקרא אתה תענה ברוך אתה השם שומע תפילה כנגד שמה קולנו. לית על הבאי אמן דמצלי אבנינו. הבאי היה מקלל, אומר תופות למעלה ויש גורפים דווקא בעיר, אבל בדרך אומר אבינינו. אמר אבנך למר שמואל, כל השנה כולם מתפלל אדם אבינינו, חוץ ממצאי שבת ומצאי ימים טובים, מפני שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת, והוא מפיד את אתה חוננתנו. מה תקיף לרבה בר שואל ונאמרה ברכה רביעית בפני עצמה? מילותנן, רבי עקיבא אומר באומרה ברכה רביעית בפני עצמה, שאת אתה חונן הוא היה אומר אחרי אתה קדוש. רבי אליעזר אומר בהודעה במודים. אומרת הגמרא, אתו כל השנה מיבדילן כרבי עקיבא דאשתנה מיני, ואת כל השנה כולם הייתה מה לא מיבדילן כרבי עקיבא. תמן שר תיקון, תשע שר לא תיקנון, הכנה משבע תיקון, דהיינו אבינינו, תמן ילא תיקנו. מה תקיף לאמר זוטרא? אז ונכלל המכלל אבינינו השם אלוקינו, המבדיל בין קודש לחול, אל תעשה את זה ברכה בפני עצמה, תכניס על הסדר. אומרת הגמרא, קשיא, למעשה אבל בביאור הלכה סימן קופיוד, הוא מביא להלכה שבימינו לא אומרים אבינינו. למה? כי אם אדם יגיד אבינינו תפילה קצרה, כל יום יש לו סיבה, תרחת הזמן והעבודה, אדם יכל כל יום להיבטל מתפילה.